נותרו עוד 5 דקות לפתיחת המשחק. אסי לבד, מתקדם לבית של איתן. אלעד ומוש מחכים להצטרפות שלו. הוא נכנס לפיצוצייה. הוא קונה מהר שישיית גולד, צרח איזו טכניקה, תענוג לראות אותו, הוא מאיץ החוצה, עובר שני רמזורים בדריבל, החבר'ה מחכים לו למעלה, דקה אחרונה, הוא עולה, הוא חייב להספיק, הוא נכנס לסלון, מניח את הגולד, צרח לשולחן, ו... גולד צטר הגיע למשחק! איזה מבצע אישי אדיר למען הקבוצה, כל החברים מריעים לו! גולד צטר, עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיק טוק. בית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב. בוקר של סיום עונה סדירה, בוקר של תחילתו של פרק מספר 79 של קיק טוק. זה פרק חגיגי, בסוף סוגרים עונה סדירה היום. אנחנו ננתח את המשחקים שהיו בראשון ושני. אנחנו ננתח את העונה הסדירה עם נבחרי העונה הסדירה רגע לפני שיוצאים לפלייאוף, שהולך להיות סופר מסקרן בכל החזיתות, גם בתחתית וגם כמובן בחלק העליון של הטבלה. גילי ורמוט, מה העניינים?
בוקר טוב.
זה מצחיק שאמרתי, גילי ורמוט.
כן.
מה קורה, לא גיל? זה כבר גיל, מה קורה,
גיל? גיל זה רשמי מדי, תגיד גילי, גיל זה רשמי.
אז זה רשמי, אבל ככה קורה לך בבית, מה?
נכון, אבל בכדורגל אני גילי.
אז יאללה, גילי, נו, מה קורה, גילי?
הוא תמיד יישאר מותג.
נכון, הוא מדונה, זה כמו מדונה. זה השם במה.
הוא מותג, מה לעשות?
מתפרץ לדלת פתוחה, דן רומן, מה קורה, דן?
בוקר טוב.
איזה כיף שחזרת. כאילו, אלינו, לפה.
כדורגל ארטקור.
זהו, אתה מרגיש שאין, היום זה הכי מקצועי שיש.
כן.
אחרי קנדה.
בדיוק, קנדה זה הכי מקצועי, ואז דן רומן.
טוב, אז שלומך קודם כל. אתה יודע, רגע, תכף נצלול.
מצוין, עכשיו שאני פה, מה יכול להיות יותר טוב?
כן, אתה יודע מה? היית אצלנו, זה כבר פעם שלישית עם הרעיון, נכון?
נכון, כן, הוא היה ברעיון והיה בעוד פרק.
זה ממש כאילו, כל פרק שאתה מגיע, אתה נראה לי יותר לוס.
ככל
שאתה מתרחק ממה שקרה...
ככל שאתה מתרחק, כן, אל תדאג, עוד נידרדר בחזרה.
זהו. אני מאחל לך להידרדר בחזרה.
אגב, יש שני סוגים, יש של מאמנים שכאילו הם כרגע לא עובדים כביכול, אז או שהם נהנים מהשקט...
מהפנסיה.
מהפנסיה, מהשקט, ומבינים כמה טוב בלי זה, ואז אולי לא רוצים לחזור ולחפש אפיק אחר, ויש כאלה שכבר מגרד להם לחזור לדשא ולחוש את המתח ואת הלחץ ואת לעבוד בקבוצה.
איפה אתה בסקאלה?
תקופות שיקום, שיקום נפשי, אבל גם שיקום מקצועי, זה חשוב, אני חושב. היה לי רצף מאוד ארוך של עבודה לפני.
מי שנכנסת לנוער בנתניה, נערים?
עוד קודם, עם להיות... עוזר מאמן. כשחזרתי מגרמניה בעצם, הייתי ברצף.
אגב, אני זוכר שכשפרשתי, דיברתי איתו, ואתה יודע, גם אני בהתחלה לא ידעתי דרכי המקצועית. ידעתי כדורגל, לא ידעתי מה, זה נושא אחר, אבל שאלתי אותו, אומר לי, אתה יודע איזה כיף זה להיות עוזר מאמן?
למה?
אתה מתאמן עם השחקנים שחסר שחקן, והוא חולה כדורגל.
אתה ברונדו, אתה
בטומקים. 5-2, מסיומות אתה מכין להם, אתה חלק מהחבר'ה עדיין. בהצלחות לכולם כיף, באכזבות זה יותר על המאמן. זאת אומרת...
בהצלחות זה כי הקשיבו לך. אתה יודע, בא. ובאכזבות זה כי לא הקשיבו, אתה יודע.
כן.
לא, זה חשוב, ההפסקה היא חשובה, כי באמת הכדורגל הוא באמת 24-7, זה לא קלישה. בטח, כאילו, שאתה בצד שצריך לחשוב על הדברים כל הזמן ולנתח. אז זו תקופה טובה, בעצם להתרענן, לעשות סדר בדברים, לראות...
קצת זום אאוט.
כן, לראות הרבה, להתעדכן, לעשות את הדבר הזה שאני מאוד אוהב. אז אני חושב שזה מאוד חשוב, ואני נהנה מזה גם.
אז יאללה, אז אנחנו שמחים שאתה נהנה, ואנחנו מאוד שמחים שאתה שוב כאן איתנו. בואו נתחיל. אמרנו, יש הרבה דברים לדבר עליהם היום. בואו נתחיל עם המשחק שהיה אתמול, בטדי. לפני שאתם תפרקו אותו מקצועית, אני חייב להגיד שזה מהמשחקים שעושים מלא כבוד לכדורגל הישראלי, מלא כבוד לספורט בישראל. האווירה אתמול בטדי הייתה יותר מאירופה, זה היה עושה כבוד אגב למשחק באירופה, האווירה, וגם הקצף, אתה יודע, אני לא מתעסק רק במסביב. אז יגידו, אוקיי, ביחד הם באתו, לא יודע, 4 פעמים לשער, שתי הקבוצות, אם אני לא טועה, למסגרת, ועדיין הרגיש לי שהיה אחלה משחק.
אני חושב שזה בא ביחד, כשיש 30,000 צופים, ויש מזג אוויר קר, והדשא הוא טוב, אז יהיה קצב, כאילו...
אני חייב להגיד על זה משהו, אבל זה גם שני מאמנים, אני מאמין שלהם, זה בוא נשחק כדורגל. להבדיל ממה שראינו בבלומפילד, שהיה 25,000 צופים, וראינו קבוצה אחת שבאה לשחק כדורגל, ועוד קבוצת פלייאוף עליון שנלחמת נגד הירידה, שהיא לא יכולה לרדת. אתה מבין את ההבדל למה אני מציין את זה?
אז אני רוצה להגיד משהו, בטח שקודם כל האווירה היא מאוד מאוד חשובה. בווינטר נגיד, לא יכול להיות משחק טוב. לא, אני לא צוחק.
שיחקת קצת בווינטר.
שיחקתי איזה, בתלת ספרתי יש לי בווינטר, לא היה משחק טוב.
אני הייתי במשחק טוב בווינטר.
אני מתפלא שהיו גולים שם, לא יכול להיות.
אתה יודע שפעם הפועל באר שבע, בני יהודה עלתה ליגה בווינטר, והיה אחלה משחק. היא אפילו הפסידה להפועל רמת גן.
גם אני עליתי ליגה בווינטר, ב-2004 עליתי ליגה בווינטר.
לא, אז האווירה היא חשובה, אבל צריך להגיד שם אחד שאחראי על מה שקרה אתמול, וזה אלמוג כהן.
כי?
כי זה הרלף, זה הרלף רגניק הישראלי. מה אתה אומר? ברור. בתר במודל של אלמוג, שהוא הביא את הלחץ הזה, הפועל באר שבע של רן במודל של אלמוג.
אוקיי.
ואתמול זה היה אלמוג נגד אלמוג בסוף. זה היה הסיפור. ובאמת זה כדורגל שהוא גם מענה מאוד לראות, ובאמת הקצב הזה והבוקס טו בוקס, וכל הזמן ליזום, וכל הזמן לשים לחץ על הכדור, והכל באינטנסיביות גבוהה. וזה גם כדורגל שהוא מאוד יעיל בעיניי. מעבר לזה, זה לא רק העניין של האסתטיקה, וזה מגיע לו המון המון קרדיט על הדבר הזה. אתמול זה ממש, שלחנו הודעות אני ואנליסט וזה, של הנה אלמוג, הנה כאילו הפנטזיה שלו מתגשמת, וזה חשוב מאוד להגיד את זה בעיניי.
אוקיי, בוא רגע נתחיל מההתחלה עם ההרכבים, את באר שבע ב-4-3-3 הקלאסי הרגיל שלה, גנה חזר שמאלה, תורג'מן חלוץ, וביתר, גיל כהן מגן שמאלי, ומורוזוב מגן ימני, זאת אומרת שזסנו קצת אאוט, וגם ליון מזרחי אאוט, כאילו, אם שם את גיל כהן מגן שמאלי, אז פחות מאמינים בשאר המגנים. והשלישייה הטכנית באמצע, שזה הסיפור, שירין לוי, שש, מיכה ויונה. ואהבתי לשמוע את ברק יצחקי אחרי המשחק, ששאלו אותו, איך העזת מול אמצע כזה אינטנסיבי, והאמצע הכי חזק בליגה, לעלות עם כאלה, אתה יודע, שלישייה טכנית, אתה יודע, פדרי גבי
כן, שלישיית ילדים הייתי קורא לזה, במבנה גוף.
כן, כן. שמע, אני חולה על זה, וכל הכבוד על האומץ, והוא ענה תשובה מעניינת. הוא אמר בטרנר, בסיבוב הקודם, חשבתי שאני הולך לשחק מול שלישייה כזאת עוצמתית, אני אביא גם עוצמות ואגרסיביות, אז הוא פתח שם עם סורו וג'נו ומיכה. הוא אומר, וזה לא הלך. אז אמרתי, נביא משהו אחר, נעלה עם הטכניקה. אז החשיבה יפה, כי תמיד יפה לראות מאמן חושב, ואת הרעיון מאחורי הדברים. באמת, אחרי רבע שעה שהם היו קצת בבלקאוט, הם השתלטו על המשחק, שתפו את המגרש. דיברנו פה על ירין לוי, נבחר אחרי זה תגלית העונה, ספוילר הוא תגלית העונה.
בקלות.
ואתמול רן בן שמעון במשחק גם, שצפוי לזמן אותו. אז הם שלטו במשחק בצורה נהדרת, וגם הוכיחו שיש חיים בלי שוע. אחד המשחקים הטובים
לא, זה המשחק הראשון של ביתר ירושלים בלי ירדן שואה, שהם גם נראו כמו קבוצת כדורגל מצוינת. שוב, אני אגע ברחב יותר, למרות שאני חייב להגיד מילה על ירין לוי, זה סופרסטאר. באמת, יש לו יכולות אירופאיות ומנטליות של בחור בן 30, לשחק בטדי 30,000, עם כל הטרפת הזאת וכל ההייפ סביב ביתר ירושלים, ואנחנו מכירים שחקנים יותר גדולים ויותר מנוסים מירין לוי שהגיעו לביתר ירושלים וקרסו בלחץ הזה. וירין לוי כאילו נולד למעמדים האלה, הביטחון שלו זה משהו שאני לא רגיל לראות, וזה מדהים שהוא היה ככה מתחת לרדאר עד העונה הזאת, אולי אתם הכרתם אותו במחלקות נוער, אני מודה שלא שמעתי עליו בחיים, ואני חייב להגיד משהו על ביתר ירושלים בכללותה, שפו לאלמוג כהן, לא חשבתי על זה, על מה שאמרת, שזה סופר מעניין מה שאמרת, אבל כאוהד כדורגל אובייקטיבי רחב, הדבר הכי טוב, ואנחנו עוד מעט ניגע בסיכום העונה הסדירה, הדבר הכי טוב שקרה לעונה הזאת בכדורגל הישראלי זה ביתר ירושלים. כי מכבי חיפה תמיד שם, מכבי תל אביב תמיד שם, הפועל באר שבע בעשור האחרון תמיד שם, וביתר ירושלים שהיא באה ככה, שביתר ירושלים כזאת גדולה, זה כיף. זה פשוט כיף. היא מוסיפה כל כך הרבה לכדורגל וכל כך הרבה עניין.
אז אני רוצה להגיד משהו קודם, להתייחס למה שגילי אמר, שזה גם קראתי את זה, וזה היה מאוד מעניין לקרוא. קודם כל, מאמן שמדבר על ההחלטות.
שמעתי אותו אומר את זה, כן.
כן, על ההחלטות שנמצאות מאחורי. זה יפה, שהוא חשף את זה, וגם שהוא אמר מה הייתה הטעות שלו בבאר שבע, אני מאוד אהבתי את זה. קרויף היה אומר, אל קנדייל, איזן פורדייל, כל חיסרון הוא יתרון, וזה היה מאוד, מאוד יפה אתמול, שהוא באמת היה בדפיציט מאוד גדול בפיזיות של הקישור, אבל הם הצליחו להביא את הפורטה שלהם, ועוד משהו על העניין הזה של אלמוג, ושל המודל הזה שגם רן וגם ברק משחקים אותו, הלחץ מגיע מאוד מאוד מוקדם, ומאוד מאוד חזק. רוב הקבוצות לא מצליחות להתגבר על הגל הראשון של הלחץ, וברגע שאתה כן מצליח להתגבר על הגל הראשון של הלחץ, בגלל שהם מתחייבים עם שישה, שבעה, לפעמים שמונה שחקנים קדימה, אז פתאום אתה יכול למצוא מלא שטחים. ובשביל זה צריך שחקנים שיכולים לחשוב מאוד מהר ולשחק את המשחק הזה בנגיעה, שזה בדיוק השלישייה, ובאמת הרבה פעמים הם הצליחו פשוט לצאת ולמצוא את השטחים, וזה היה מאוד מאוד יפה לראות. בהקשר של ביתר, אני בעיניי, איך שאני רואה את העונה הזאת של ביתר, אני קצת רואה את זה כמו את העונה של מרקו במכבי חיפה. אחרי הרבה הרבה שנים של דברים לא הולכים, ושאין סגנון, והסגנון לא מחובר גם לקהל למה שהוא רוצה, יש את העונה הזאת שעושה את המקפצה, שיוצר את המומנטום. הם יצרו איזשהו בסיס של שחקנים צעירים, שהוא מאוד מאוד טוב. בעיניי הם היו צריכים לנצל את החלון של ינואר יותר טוב, כי זה חלון הרבה יותר טוב מהחלון של הקיץ.
כן, בשביל הביא, לבנות... הביאו את הצילי נכון. שסיים את התקציב.
בשביל לבנות, אבל לא בשביל העונה, בשביל לבנות את הקבוצה של השנה, של השנה הבאה. כי בסוף אם הם הצליחו לשמור את הבסיס, ויהיה להם קצת מזל עם הזרים, לא יודע אם מזל זו המילה הנכונה, אבל כן, גם טיפ-טיפה מזל עם הזרים, אני חושב שיש סיבות גדולות להיות אופטימיים, כן. דועד של ביתר.
אז כמה דברים, הבא. כמה דברים יש לי פה להגיב שאני כבר לא זוכר.
צריך לרשום.
אמרת על מוקו אנרל פרנגניק, הוא דווקא מדבר על אחד בשם אוזנטל תמיד, נכון?
האוזנהוטל.
האוזנהוטל, כן, תמיד מדבר עליו.
עכשיו הוא מאמן את...
הוא מאמן בסאוטהמפטון תקופה.
הוא מאמן בסאוטהמפטון, הוא מאמן בגרמניה, עכשיו ברח לי השם. הוא כבר לא לוחץ, אגב.
הוא כבר לא לוחץ.
כי אני כל הזמן בודק.
יפה.
אבל אלמוג מדבר עליו מלא, ושמע, אלמוג הדבר הכי יפה בו, זה שהוא מאוד מאמין בזה והוא מאוד משכנע. ואתה רואה שגם רן נשאר עם זה. וברק עכשיו הולך עם זה והם עושים את זה, וזה כדורגל מדהים, כן. ואני גם מאוד אוהב את הכדורגל הזה ומאמין בו, ובאמת כיף לראות את השינוי שהוא מייצר, אתה רואה שהוא מייצר שינוי
יש
בכדורגל.
יש לו השפעה, יש לו השפעה. כן. אני חושב שהאינטנסיביות החזקה הזאת של באר שבע, אתמול אולי הפילה אותה מהרגליים בסוף. הם לא הצליחו לשמור את האינטנסיביות עד הסוף, והם כן קבוצה אולי עם הכושר הכי טוב בליגה, כי רן דורש את זה גם באימונים. אתה יודע, אלמוג הביא את זה לארץ, שגם באימון בודקים כמה קילומטר אתה עושה, ואתה צריך להגיע לרף מסוים של קילומטראז', וזה נבדק. אז אתמול הם, כאילו האינטנסיביות שלהם קצת יורדת במשחקים האחרונים, אולי יש כבר איזו שחיקה.
אז זה מאוד מעניין, כי קודם כל רן התחיל איתם מאוד 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 חזק בטרומונה, והם הגיעו לפיק מאוד גבוה, מאוד מוקדם, וזאת שאלה לראות אם הם ימשכו את הפיזיות הזאת, ודיברנו על זה גם פעם שעברה שהייתי פה, דיברנו על האלמנט הזה, איך הם מגיעים מבחינה פיזית
למאניטיים.
לגבי אתמול, בגלל שבתר הצליחו להחזיק את הכדור הרבה, יותר זמן באופן יחסי, אז הפרקי זמן של הלחץ שלהם היו יותר ארוכים,
הם לא הכירו את המשחק מוקדם.
ואז זה שחק אותם הרבה יותר. והם הגיעו לדקות האחרונות שהם לא במצב פיזי שהם רגילים להיות בו, כי הפרקי זמן של הלחץ היו הרבה יותר ארוכים מבחינתם אתמול.
כן, הם היו צריכים ללחוץ יותר זמן, כי הם לא הצליחו לחלץ את הכדור די מהר, כמו שקורה להם בדרך כלל. אני חייב להגיד משהו על באר שבע שאמרתי פה בפרק הקודם, לא לפני שלושה וארבעה פרקים, שדיברנו לקראת המשחק של ביתר ירושלים, ואני אמרתי שזה כאילו מרגיש מהצד שכל העונה הזאת של הפועל באר שבע זה too good to be true. גם באופן שהסגל נראה, אתה יודע, כלפי חוץ, וגם כשאפילו אתה עושה ראש בראש, לא מול מכבי תל אביב, מול ביתר ירושלים, מרגיש שביתר על הנייר כאילו יותר איכותית. לפחות בשחקנים שיש, לשחקני כדורגל, אם זה הצילי וירדן שואה.
אנחנו כל הזמן נוגעים בזה שהתקפה של באר שבע לא נוצצת.
ואז אתה יודע, גם נגיע לנבחרי העונה וזה גם בא לידי ביטוי שם, וכאילו כל פעם אתה מרגיש שעכשיו תגיע המידע הזאת של הפועל באר שבע, די, זה לא יכול לעבוד כל הזמן ללחץ הגבוה והאינטנסיביות הזאת, כי כאילו מבחינת כדורגל מרגיש שהם לא יותר חזקים לצורך העניין ממכבי תל אביב. ואני חושב שבשני המשחקים האחרונים, בליגה, גם מול מכבי חיפה, וגם אתמול מול ביתר ירושלים,
וגם סליחה שאני קוטע אותך, וגם בנתניה, לפני השתי תיקואים האלה, הם ניצחו בתשעה שחקנים, שגם אז היה יותר מזל משכל.
אז כאילו אתה מרגיש שזה, אני לא רוצה להגיד עדים, בוא, הם שחקני כדורגל מקצוענים, זאת העבודה שלהם, הם יודעים להיות בכושר, אבל כאילו...
מתקשים.
לא רוצה, מתקשה, אני לא רוצה להגיד שזה מצד עצמו, אבל כאילו, אני לא יודע לאן זה עוד יכול להגיע בפלי אוף.
זאת שאלה טובה, שמע, קבוצות גם לומדות אותם. אני חושב שגם מה שהם עשו בינואר, שהם הביאו את הפורטוגלים מקדימה, בשביל להיות השם הזה שבאמת לוקח אבל... את ההתקפה של המדרגה קדימה, ואני לא יודע מה קורה עם זה.
קודם כל, איכשהו הגיע, וגם היה איזה משחק שהייתי פרשן, ושאלתי אחרי זה את קוז'וך, איך זה הולך להשתלב עם דן ביטון? כן. שני שחקני רגל שמאל, נכון. אוהבים או בימין או במרכז, אף אחד לא בשמאל. איך זה הולך להשתלב? וזה היה לי די ברור שזה קצת יבוא אחד על חשבון השני, ובינתיים לא נותנים לו לשחק מספיק. אז היה לו קצת פציעה בדרך, והוא הגיע בלי כושר.
די, מספיק.
אז זה מה שאני אומר. אתה רואה איך הכניסו את הצילי לעניינים בביתר בלי כושר, ואיך אותו, איך הכל הולך איתו ככה. יהיה מעניין לראות, כאילו, הרבה חשבו שזה יבוא על חשבון אלי אל פרץ. אני לא רואה את קוז'וך מוותר עליו, הוא נותן שם איזה פן חזק במרכז. יהיה מעניין לראות עוד כמה דברים על ביתר ירושלים.
גם לי יש. משהו מצחיק, מצחיק, אני מתיימר להיות מצחיק, משהו נחמד.
קודם כל, היה לי אתמול תוך כדי שיחה התכתבות עם מישהו מעולם הכדורגל.
אישיות בחירה?
שחקן עבר, לא משנה, שאומר לי איך מגזימים עם ירין לוי. אין לו דריבל מיוחד.
מה?
אין לו מספרים, אין לו מספרים.
מספרים אין לו בכלל.
הוא לא מחלץ יותר מדי. על מה הרעש? אז... אתה יודע, אני באתי כאילו מהצד השני, שקודם כל לא הכל זה מספרים, ואני מבחינתי פרנקי די יונג זה אחד האהובים עליי.
רודרי.
פדרי, אחד האהובים עליי. לא, רודרי זה כאילו גרזן, רודרי זה סורו כאילו.
כאילו, רק טכני ברמות על.
אז כאילו זה הביא את הפן השני של אנשים שאומרים, רגע, מה קורה? בוא נירגע עם ההתלהבות.
אני לגמרי
בצד המתלהב. גם אני.
אתה אמרת שלא מכירים, אנשים שהם בכדורגל, זה שם שהוא סומן יחסית מאוד מאוד מוקדם, ירין לוי. ואני מאוד, מאוד אהבתי אותו, גם כשחקן נוער, למרות שעכשיו כשחקן בוגרים, זה גם תופעה מדהימה. יש שחקני בוגרים שהם יותר טובים מה שהם...
גם אורי עזו.
גם גנח, אותו דבר. יש הרבה, הרבה שחקנים שבבוגרים, האפקט שלהם על סילבה קני, אותו דבר.
נכון. למרות שאני חייב להגיד לך שסילבה במקרה אצלנו בבני יהודה, כן. אצלנו, אני הייתי שם.
בבוגרים הוא היה יותר טוב ממה שהוא היה בנוער, בבני יהודה.
מבחינה גופנית הוא תמיד סומן, מבחינה יכולת אתלטית וכאלה.
אבל אני, כמי שהיה בליגה הזאת, סילבה קני, כשהוא היה שחקן נוער, הוא לא היה טופ 20 שחקנים בליגה. נגיד לך את האמת. וכשחקן בוגרים, האפקט שלו על המשחק הוא הרבה יותר משמעותי, ואמרת אזו, ואמרת גנח, וירין לוי זו דוגמה מאוד טובה, וזה מאוד מעניין. המעבר הזה הוא משהו שהוא תמיד מפתיע אותך על הרבה שחקנים.
נכון.
אני רוצה להגיד משהו על דור מיכה.
כי הטבעי זה הפוך כאילו.
נורא קל להתלהב משחקן צעיר, אני רוצה להגיד משהו על דור מיכה, שאתמול שמתי לב למשהו שנורא היה לי רע תמוע. באותו רגע, חשבתי בהתחלה שהוא לא חוגג את השער כי זה היה נבדל. אבל לפי דעתי הוא ידע שהוא לא בנבדל, כי הוא כל כך חכם, ואז בעצם הבנתי שדור מיכה בתור שחקן שלא כובש שערים, אז אין לו הזדמנות לכבוש ולא לחגוג. אז הוא פשוט בישל ולא חגג. תשמעו, אני נראה עצוב, אתם שמתם לב לזה?
הוא פשוט שמר על הפסון, כי הוא הבין שהוא עשה את הנגיעה הכי יפה שהייתה העונה.
וואו, איזה נגיעה.
ואז הוא פשוט אמר, טוב, זה הרגע שלי.
אתם ראיתם אבל כמה הוא לא חגג?
כן.
אני הייתי נותן כזה בישול, אני רץ מסביב כל
האצטדיון. לפעמים זה גם פוזה כזאת, על לא לחגוג. או שהוא שיחק בבאר שבע, אז הוא לא חוגג נגדם.
זה לא
המקרה, אבל בישול. סורו וג'ורג' שבעיניי צריכים לשחק, למרות כל המחמאות לכולם, ג'נו וטואמאסי. זאת אומרת, ארבעה זרים, אז מצד אחד עם כל המחמאות לאלמוג, אם הוא היה פוגע גם יותר בזרים, היה משדרג אותם פלאים.
אמת.
זה אחד. דבר שני, מוזי, שאני תמיד אומר שזה הרודריגו של ריאל מדריד, הוא של ביתר. הכי פחות נוצץ, הכי פחות מעמד בסגל, אין אגו, אבל תמיד שצריך אותו הוא שם. מבשל, מבקיע, סוגר את המגן שנותנים לו, אין פרצופים, נכס לכל מאמן שחקן כזה, ואתמול עוד פעם הוא
ספידי גונזלס.
כן, והוא אינטנסיבי, והוא לוחץ, והוא אתמול היה בנת השער.
יש לי לך שהייתה אפילו קצת ירידה בביתר כשהזיזו אותו ממש הצידה. ופתאום שהוא חוזר למשחקים האחרונים, כאילו ביתר משהו התעורר בה, הוא מוסיף המון אנרגיות למשחק של ביתר ירושלים, ואני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שהוא צריך לקבל הרבה דקות. כאילו, הוא צריך לדעת איך לשלב את מוזי בתוך כל הסגל הזה, כן לתת לו את הקרדיט. תשמע, הוא עד אמצע העונה היו לו כבר חמישה שערים.
כן.
הוא היה סופר משמעותי בתקופות שפיללנו פה והיללנו את ביתר ירושלים, ואז הגיע הצילי, והוא קצת נדחק הצידה.
זה שהזיזו עכשיו את סילבה קני לעמדת החלוץ, אז כאילו עוד פעם מפנה קצת מוריד מהעומס בכנפיים.
בטח.
ובקשר לבאר שבע, דיברנו על מדיירוס, דיברנו שההתקפה שלה פחות נוצצת, כל הרביעה הקדמית זה כאילו שמות שהם בעונת C, אבל הם לא היו בהרכב של הגדולות.
אני אגיד בשמחה, בינוניים. בכדורגל שלנו, מה לעשות? אתה יודע, בסוף יש אייליסטים, כמו בחיים, ובלי לפגוע באף אחד מהם, הם כוכבים. כאילו, היום הם כוכבים, אבל...
וראית אתמול שטורג'מן, שהוא לא מיועד להיות שחקן הרכב, הוא בהרכב, הוא עושה עונה גדולה, נכנס במקומו גריטה, ובמקום לסיים את המשחק באחד על אחד, עד שהוא מסדר לעצמו את הסיטואציה, אז אורי דן שם בגליץ' מחפה על הטעות שלו מהגול הראשון, אבל אתה אומר, רבק, כאילו מישהו שלח לי, אני חייב לראות את הוידאו שהם ראו שהם החתימו אותו, את גריטה.
כן.
עד שהוא סידר את הגוף וזה, מצב של אחד על אחד, אז באר שבע, אולי קצת כמו בטר, שאמרת שהייתה צריכה אולי להתחזק במקומות אחרים, אז באר שבע הביאו שני פורטוגלים, אחד שהוא בלם, ואתמול, אגב, בגלל הלחץ, עזב הרבה את העמדה ויצר חורים מאחוריו.
אה לא, הגול של ביתר זה עליו.
הוא התקשה מאוד עם מוזי.
מה זה? אתה יודע מה שיש שם למוזי? וגם,
כן.
זה כמו שאתה משאיר לסנטר לזרוק משלוש, ואז הוא דופק לך את השלושה הזאת על הראש?
הוא מהיר, אבל על השטחים הקטנים הוא
לא זריז.
הוא עזב הרבה את העמדה ויצר בור מאחוריו. וזהו, באר שבע בסוף אלופת הליגה הסדירה בכל זאת, אחרי הטקו הזה.
אני חושב שזה עושה הרבה כבוד למכבי תל אביב, הפער. כי אתה יודע, את באר שבע מהללים, את מכבי תל אביב מבקרים, ואז בסוף אתה מסתכל על הטבלה ואתה אומר, רגע, מה, זה רק נקודה? שוב, בפוטנציאל 5, אתה צודק, סכנין, אבל בסוף יש זה רק נקודה. טוב, מתקדמים למשחק הבא, כי יש לנו באמת פרק מורכב ועמוס בכל טוב. סמי אופר, אני בכוונה הולך להגיד את זה, הבית של מכבי חיפה, שלא מרגיש כמו בית. היא מפסידה למם סמי חשדוד, כולם יודעים, אני לא צריך לחדש פה כלום, אבל אז הלכתי ובדקתי, ומכבי חיפה היא ניצחון ביתי אחד בחמשת המשחקים האחרונים שלה.
כן, יש שונות, שאתה רץ לאליפות ואתה כל בבית הולך לך, כמו טרנר בימים הגדולים.
אבל גם ביתה לא רצה לאליפות, כן, ויסידה נכון, רק פעם אחת עונה בבית.
ביצחקי ציין את זה אתמול, שטדי חזר להיות טדי. כן, מכבי חיפה גם יש את העניין, את האימות מול האולטרס, והכל שם קצת זה שלילי. אני חושב שכרגע במצבם הם מעדיפים לי אולי לשרג בלי קהל, כי זה מאוד מלחיץ אותם ולא הולך ונהיה לחד, והשחקנים מתפרקים מהר. אבל
היית באצטדיון,
הייתי באצטדיון, שמע, אחד המשחקים הכיפים שיצא לי לראות ולפרשן. אשדוד הפתיעו אותי לטובה, זאת אומרת, בוא נתחיל מהסוף, מכבי חיפה לא הייתה פחות טובה, אוקיי? אנשים רואים את התוצאה ומתחילים לקטול, מכבי חיפה לא הגיעה לה להפסיד את המשחק הזה, היא יצרה יותר מצבים מאשדוד, היא שלטה יותר מאשדוד, אבל ביחס לציפייה, אשדוד באה ושיחקה כדורגל, אשדוד בכל חטיפת כדור, עפה קדימה עם שני חלוצים, ממתה ואנסה, מוצ'ה מתחתיהם, וגם בכנפיים, רוי לוי ואדיר לוי. זאת אומרת, כל התקפה, 4-5 שחקנים עפו קדימה, ומכבי חיפה מופקרת. ואני חושב שמדברים הרבה על מכבי חיפה, דיברת על החוסרים בצדדים בסוף, על הכנפיים. אני חושב שהדבר הכי משמעותי שבמכבי חיפה, שמאז שנטע לוי עזב, אין שם 6 בסגל. אין שם קשר אחורי. ברגע שנטע לוי עזב, הסיתו לשם את אבו פני, אחרי זה הוא גם עזב, הביאו לשם את שואו שלא הלך איתו, ואין שם 6 בסגל.
אבל הם לקחו אליפויות בלי נטע. לפחות אליפות, לא לקחו אליפות
בלי נטע? הוא עזב באמצע...
אני לא זוכר, אני מודה שאני בדברים האלה גרוע.
באמצע העונה האחרונה הוא עזב.
באמצע העונה האחרונה, באמצע
אליפות השלישית, כן. ואז הסיטו לשם את אבו פני שעשה את זה טוב, והיה שרי, והיה כל הכוכבים. והיום, כאילו, השש היחידי שיכול להיות, זה היה לי מוחמד שדי נמחק.
כן.
ועולים שם ג'אבר, שכל התקפה רוצה ללכת לתת גול, ואזולאי, שאני מוצא אותו כל התקפה באגף השמאלי פותח לקו, אין אמצע. אז כבר לא משנה אם עולה שני בלמים, שלושה בלמים, היא מופקרת במרכז, המגנים עולים ביחד, ואשדוד ניצלה את זה יפה.
אני גם בדיוק אותה פרשנות כמוך. אני חושב שהרגע הכי מעניין במשחק אתמול, זה היה הרגע שמכבי חיפה מאבד את הכדור, ושבאמת קודם כל אשדוד, באמת כל הכבוד להם על השינוי קצב הזה, שהם פשוט הצליחו לעשות משני הצדדים, כמו שאמרת, אדיר לוי ושני הלווים, ומוצ'ה שהיה פנטסטי, והשניים למעלה, ומכבי חיפה לא הצליחה להרוג את המעבר הזה מוקדם, ואני חושב שזה זה, זה מבחן מאוד מאוד משמעותי לקבוצות צמרת, מתי הן מצליחות להרוג את המעבר, ואני חושב שחלק מזה, כי באמת גם אזולאי וגם ג'אבר, הם לא שחקנים שהם, של עמדה, כמו שאתה אומר, של שש, כמו ונטורה כזה.
מרטין אנזי של הזמן, אשדוד.
כן,
די מרטין, בול. די מרבה מכבי חיפה במשחק
בול. הזה. אתה לא מבין שחקנים... שהוא שנה הבאה בסריה. כל פעם שתגיד את השם שלה, אני אגיד את זה.
מה הוא עשה במגרש?
אני אומר לך שהוא שנה הבאה בסריה.
שחקן מדהים גם,
אגב. היית איתו בנוער?
בטח.
לקחו אליפות. לקחו אליפות איתו בנוער.
ברור. הוא ומוצ'ה, אגב. הוא ומוצ'ה ביחד.
איך בא לי שמוצ'ה התפוצץ?
אני רוצה להגיד משהו על מוצ'ה. לא, רגע, אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת. לא, כי בסוף, בכל איבוד כדור, אזולאי מאוד מאוד גבוה, כי הוא שחקן שאוהב לעמוד גבוה יחסית בפוזיישן. ג'אבר הוא לא מספיק הסוג הזה, כי הוא באמת, הוא יכול לחסות שטחים, הפיזיות מדהימה, הכל נכון. הוא מחלץ מדהים, אבל הוא יותר בוקס טו בוקס. ואז כל התקפת מעבר, אגב, התקפת מעבר הכי מסוכנת, זה בדיוק איך שהם ספגו גול. בדיוק איך שהם ספגו את הגול הראשון, שתי דקות אחרי זה, אשדוד ב-4 על 2 בתוך הרחבה, והם פשוט לא הרגו את המעברים מספיק מוקדם, ומוצ'ה זה שני הגולים שלו, לא רק הראשון.
הוא עוד בשל שער אחד שנפסל.
ובשל הגול השני, גילי, לך תראה את זה, הפס, בחילוץ כדור, הפס שהוא נתן, זה כאילו, זה לא נראה פס...
ימין, על אירועי לוי.
כן, נתן שם את הפס שחילץ אותם ויצר את החצי מעבר הזה, הוא נייד, הוא חכם, הוא חושב מהר, הוא נכנס לרחבה, הוא יכול לסיים. אגב, זה גם ילד שסומן מאוד, מאוד מוקדם, שנתון 2003, היה נחשב הכי מוכשר בשנתון כבר בגיל 15, ואני חושב שהשנה הזאת הוא עשה את האפגרייד, ובאמת שחקן.
אני חושב שעדיין לא מספיק, כי אני מסכים איתך, אני חושב שהוא כישרון אדיר. אתה יודע, אנחנו מדברים על אשדוד, ואיזה כיף לדבר על אשדוד, שמנצחת בסמי אופר, בלי שני הכוכבים שלה. בלי חמודי קנן, ובלי אורי אזו, אנחנו היה לנו פרק, יום לפני, או ביום של המשחק היה לנו פרק, ואמרנו, זה אין סיכוי. אין סיכוי בלי חמודי קנן ואורי אזו, ואשדוד פתאום, אתה יודע, אתה שאלת את זה יפה, את חיים סילבס בסוף ה...
איפה הם נכנסים להרכב עכשיו?
זהו, פתאום נהיה לך, יש לך צרות, כאילו, יש לך פתאום סגל שאתה, איפה אתה משלב את חמודי קנן ואת אורי אזו.
אני חושב שעכשיו, הסגל שלהם, בטח האופציות שיש להם מקדימה, זה סגל שהוא בעיניי יכול לעשות גם פלייאוף עליון.
אמרנו שהם עשו את החלון העברות הכי חזק של ינואר.
חד משמעית.
עם ניר ביטון וקריאף ואנסה ואורי אזו.
והשוער.
והשוער, וואו, השוער נתן הצגה.
גם הוואני אגב שחזר.
נכון, היה פצוע. ושלומי אזולאי לא היה קיים חצי עונה, פתאום גם הוא חלק מהעניין.
זה סגל נהיה להם.
והוא הפקיע גול שרק הוא בסגל של אשדוד יכול להבקיע. גול אדיר, אמנם קיוף קצת בעמידה, עמד יותר מדי צמוד לקורה, וכאילו כל השאר היה פתוח, אבל הוא עשה ביצוע גדול, והוא אמר דברים מעניינים ברעיון אחרי המשחק שלומי, אז אולי אם שמעתם.
מה, הוא פתח.
הוא אמר, גם המאמנים הקודמים רצו לתת לי לשחק, אבל מישהו מלמעלה כאילו לא רצה.
זה היה המשחק האחרון שלו, אגב, באשדוד, ששלומי, אז אולי.
לא, זה רק מראה אולי שסילבס אמרו לו, כך תעשה מה שאתה רוצה. ובאמת הוא נתן לו, ושלומי אזולאי אחרי עונה טובה בריינה, ו...
אחרי חצי עונה טובה בריינה, לדעתי, כי הוא באמת היה לו חצי עונה מדהימה כמו ריינה בעצם שנה שעברה, הוא היה לו איזה 8 שערים עד מחזור 15, ואז הוא קצת נעלם כמו כל ריינה.
לדעתי מהשחקנים הפעילים, אולי אחרי זה אבי הוא הכי הרבה גולים בקריירה, מהשחקנים הפעילים בליגה היום.
אני לא מתחכח איתך.
אחד השחקנים הכי חכמים בישראל, כבר הרבה זמן בעיניי, בדור הזה, תמיד יודע למצוא שטח, תמיד מגיע בטיימינג טוב. רואה את המשחק מעולה, הוא לא רק פינישר, הוא גם פאסר מדהים בעיניי.
יש לו טכניקה טובה.
שחקן שתמיד מאוד הייתי נהנה לראות משחק, בזכות האינטליגנציה שלו.
אני יכול להגיד עוד דברים על מכבי חיפה, עם כל הכבוד לאשדוד, שאגב, גם אשדוד וגם חדרה בעצם פותחות את הליגה. זה מסדרות לנו פלייאוף תחתון הצגה, מספחות שם את מכבי פתח תקווה, ואת סכנין, שעוד מעט נדבר גם על מכבי פתח תקווה, מלא בלגן במכבי חיפה, אפילו לא ברמה המקצועית. לפני שבוע דיברנו על סק וחזיזה, ועכשיו עוד הפעם מתעסקים באיתן אזולאי. ואיתן אזולאי בעצם חרץ את גורלו במשחק נגד אשדוד, הוא לא יכול להישאר שחקן מכבי חיפה, אנחנו מבינים כמה הקהל דומיננטי במכבי חיפה, כשאתה עושה תנועת השתקה לקהל של מכבי חיפה בסמי עופר, אתה חרצת את גורלך, זה לא משנה מקצועית אם אתה מתאים או לא, ולצערי, כנראה שגם מקצועית הוא לא מתאים למכבי חיפה, לא לאן שהיא רוצה להגיע, ואני רוצה לדבר גם על הרעיון של ליאור רפאלוב. ואתה יודע מה הכי הרשים אותי?
הקללה.
איך אני אוהב להרים או לא? אני חולה להרים לגיל, באמת, לגילי.
כי ליאור רפאלוב... זה גם לא צריך להתאמץ בשביל זה.
זה קל. כי ליאור רפאלוב אמר דברים שכשהוא סיים את הרעיון, אמרתי, בואלה, איזה גבר הוא. איך הוא לוקח אחריות? ואז גילי אמר, לא, זה בחר. כי בסוף זה נחמד שליאור רפאלוב יגיד שזאת אחריות שלנו, אבל בסוף אתה מגיע לסוף העונה הסדירה, ואתה לא יודע מה המערך של מכבי חיפה, אתה לא יודע מה ההרכב של מכבי חיפה, אתה לא יודע מי זאת מכבי חיפה. אני כל משחק מחכה לראות באיזה מערך ובאיזה הרכב תעלה מכבי חיפה, ואני אומר, רגע, זה לא בחר. זה נכון שבחר אוהב להפתיע, אבל בסוף יש לו איזה, אני מאמין שאתה נורא מזדהה איתו, ואז הוא יזיז את זה ימינה או את זה שמאלה,
כן, איזה פלן בי כזה, כן.
איזה הברקה.
אז יש לי משהו להגיד על זה. קודם כל זו הקבוצה אולי היחידה בליגה ששיחקה בכל המערכים, 5-3-2, 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, דיברנו על זה גם פעם שעברה שהם עדיין מחפשים.
הם גם יחפשו עד סוף העונה, כי זה לא יהיה פתרון לזה.
אני רוצה להגיד שני דברים.
אלא אם ברק יחליט, אני משחק בשיטה כזאת וכזאת ולא זז ממנה.
יאללה, אבל זה לא עובד להחליף, אז בוא תעשה את זה.
אני רוצה להגיד משהו על המועדון ומשהו על ברק. קודם כל על המועדון, במשך שנים, וגילי מכיר את זה הרבה יותר מקרוב, כל הזמן שלא הייתה הצלחה, חיפשו לעשות מהפכה, ושוב לא הייתה הצלחה וחיפשו לעשות מהפכה, ושוב, אי אפשר לנצח תמיד. אי אפשר לנצח תמיד. ועכשיו הם בדיוק בתקופת מעבר כזאת, שהם בעצם בונים קבוצה חדשה, היו המון המון קשיים, אבל אם הם שוב יבואו ויגיד, טוב, מהפכה והכל מההתחלה, בעיניי הם יחזרו למה שהיה אז. קבוצה צריכה איזושהי יציבות, זה קצת מתחבר לעניין הזה של, של מה שאמרת על המערך, איזושהי יציבות ואיזושהי יכולת לבלוע רוק ולחרוק שיניים שגם לא הולך, ולפי דעתי מאוד מעניין לראות איזה היגיון יהיה שם בקיץ, כשהם יבואו לבנות קבוצה, ובהקשר של ברק, קודם כל שוב, צריך להיות גם הוגנים. אי אפשר, מה כאילו הציפייה, שכל שנה הוא ייקח אליפות בישראל?
לא, אבל שיהיה במרוץ האליפות עד הסוף.
אין בעיה, צריך להיות גם הוגנים, אבל משהו על ברק מאוד משמעותי. מתי הוא הצליח? שהוא בא לפרויקט שהוא יחסית בשל, ולקח אותו לצעד הבא. בשנה הרביעית בבאר שבע, שהוא היה צריך לבנות קבוצה חדשה, זה לא הלך כל כך טוב. בכוכב, שהוא היה צריך לבנות קבוצה חדשה, זה לא הלך כל כך טוב. זה הפתיע אותי שהוא בא גם לכוכב, שהוא רוצה לבנות הכל, והוא לא המשיך עם משהו שהוא קיים כבר, ורק לקח אותו לשלב הבא.
וויתר על קנגוע.
וויתר על קנגוע. השנה גם, שוב, תקופת מעבר הרבה יותר קשה לו, וזה האתגר שלו, זה המבחן שלו בעיניי. להיות מסוגל באמת לעשות הצלחה, שהוא זה שבעצם, כמובן, ביחד עם הצוות המקצועי, ביחד עם גל, בונים קבוצה שהיא יחסית חדשה.
אתה יודע שזה מדהים, כי זוכרים לו את זה. זוכרים לו שהוא בא אחרי אלישה לוי, שכבר אוגו היה שם, ואובן היה שם, ומאור בוזגלו היה שם, ומליקסון היה שם, וברדה היה שם, ואז הוא הביא את... אגב, את טוני וואקמה ושיר צדק, אלונה ברקת הביאה.
והם היו מתוך הליגה, הם לא באו מבחוץ.
כן, וזה מצליח להגיד את זה, היא החתימה אותם לפני שהיא החתימה את אליש, את ברק בחר, תנסו להיזכר, ואז הוא בא למכבי חיפה, אחרי העונה הזאת של בלבול.
נכון.
מה המסקנה?
זה אגב דבר מדהים, זה לא מוריד ממנו.
לא, לא.
כן, כמאמן. אבל זה סוג ההצלחות שהוא עשה.
אבל מה המסקנה? שהוא צריך להגיע למנצ'סטר יונייטד במקום המורים.
אני רוצה, מברוק אגב, לפני שאנחנו סוגרים את הדיון הזה ומתקדמים לדיון הבא, מברוק לחיים סילבס. זה ניצחון ראשון שלו העונה.
וואו.
יואו, לא חשבתי על זה.
ניצחון ראשון העונה, הוא לא ניצח בחדרה. אז הניצחון הראשון שלו זה בסמי עופר על מכבי חיפה, אתה מבין?
וגם, אתה יודע איך עובד הכדורגל. עד לפני שבוע, אתה יודע, הוא כבר לא בלו.
אני רציתי שאשדוד תרד ליגה.
הוא מועמד למכבי חיפה עכשיו.
אתה מבין? הוא כבר לא בלופ, והוא ריסק את חדרה, והוא ריסק לפני זה את קריית שמונה, והוא לא זה ולא זה. ופתאום אתמול אני כבר שומע את האנשים שהאשדוד יישארו בגלל המינוי הזה, שהם עשו שחמט לכל קבוצות התחתית. אתה יודע, זיכרון קצר, הכל לפי המשחק האחרון. באמת הפתיע אותי, כי בדרך כלל הוא היה מגיע לסמי עופר, וכמו שאומרים, מחנה את האוטובוס. הפעם זה היה אוטובוס, אבל היה יציאות מילות. היה כאילו...
הוא די הכנה.
חצי שני יותר. חצי שני יותר, והיה לו גם מזל. כי השוער תפס משחק טוב, ולא תפס את מכבי חיפה. קשר מה שאמרת על רפאלוב, יפה שהוא לקח, אתה יודע, כאילו אחריות על השחקנים. אני חושב שהשחקנים שלהם בסדר גמור. דיה סבא בעונה טובה, ליאור רפאלוב בעונה טובה.
דין דוד.
דין דוד בעונה טובה. אני לא חושב שזה לא על השחקנים בכלל, להפך. אני חושב שקודם כל נפלו בזרים, וגם מהסגל הקיים היה חייב להוציא הרבה יותר.
סגרנו את הדיון. אפשר להתקדם.
למשחק המרכזי.
רציתי להגיד, למשחק שהכי הפתיע אותי, אבל אתה יודע, גם ביתר הייתה מדהימה, וגם הניצחון הזה של אשדוד היה מפתיע, אבל אתה יודע, גם דיברנו לקראת המשחק הזה של קריית שמונה מכבי פתח תקווה, ואמרתי שמי שצריכה את הנקודות יותר, תנצח.
וטעית.
ומה זה טעיתי? אני בעיקר טועה, אגב. תשמע, שפרו קודם כל...
גם קלישה ששרדה הרבה שנים בכדורגל הישראלי.
שקבוצה שצריכה את הנקודות.
בדרך כלל זה קורה, אבל יש הפתעה.
תשמע, קריית שמונה, א', אלוהים איתה, וטוב שכך. אני מדבר על הקבוצה, אתה יודע, כן. בוא נעשה
רגע. עם העיר הוא פחות היה.
כרגע, כן. אז עם הקבוצה הוא ממש, כי אתה יודע, בסוף אתה כל הזמן מסתכל על הסטטיסטיקות של קריית שמונה במשחקים שהיא מנצחת, ואתה מגלה שהיא בעתה איזה רבע מהפעמים לשער. ואיכשהו בסוף היא מנצחת גם שומרת על שער נקי, בגלל זה אסף צור שוער העונה, עוד מעט נדבר גם על זה, אנחנו עושים מלא ספוילרים תוך כדי. אז שוב, ההפסד הזה של מכבי פתח תקווה, נתחיל ממנה, כי קריית שמונה די בוחרת כפכפים כרגע, איזה צבע הכפכף לים. מכבי פתח תקווה מפסידה, והניצחונות של חדרה ואשדוד, אנחנו שומעים את הרעיונות של אבי לוזון, מכבי פתח תקווה זה מועדון שכשהוא בלחץ, הוא עושה שטויות.
מתוך עיקרון של
גילוי נאות.
ניגוד עניינים והוגנות, אלה מילים גסות מאוד כיום.
בתחום הזה גם.
לא, בכלל, באווירה, אני פחות מרגיש בנוח לדבר עליהם. אני כן רוצה, אני ראיתי את המשחק, אני כן רוצה לדבר...
תודה על זה, אגב.
מה זה?
שראית את המשחק.
לא, אני נהנה, כאילו, אני אוהב כדורגל, וכל משחק, גם בליגה ב' זה משחק טוב בשבילי. אם אתה יודע לראות כדורגל...
במיוחד בישראל.
ובמשחק הזה, אני, לרוב אני רואה על המחשב, ופה ראיתי וגם שמעתי את הפרשנות, עמיחי שפיגלר ושלומו שרף, מהשנייה הראשונה, המשחק לא התחיל, הם מתלוננים על המשחק. מה אתם מתלוננים על המשחק? מה אתם כל... רק מתלוננים, וזה לא זה, והפס, ולמה זה יוצא, ומחפשים, הם מחפשים שיהיה עיבוד, הם מחפשים בשביל להתלונן. זה מטריף אותי.
זה אמור להיות הפוך, כי כאילו זה המוצר שלנו שאמורים, אומנם, אתה יודע, גם צריך לשדר את האמת, אבל לא להנמיך את מה שקיים.
קודם כל, תעשה כבוד למשחק. לא כל משחק זה יונייטד נגד, טוב, גם יונייטד זה באמת לא דוגמה טובה, לא כל משחק זה ברסה. זה משחק, קוראים בו הרבה דברים, הוא מותח, הוא מעניין בזכות המון 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 דברים, יש בו המון איכויות, זה לא הכל איכות טכנית וזה. למה, מה אתם מתלוננים על המשחק כל הזמן? מה זה הדבר הזה? זה פרשנות כדורגל, תענה לי. זה פרשנות כדורגל, תפרש את המשחק, תתייחס למה שקורה. מהשנייה הראשונה, ההוא לא טוב, ההוא זה, למה... שמע, זה מטריף כאילו, התרגלנו לזה, אבל מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
אני חושב שזה דבר מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו. אני בתור שדר אגב, גילי בתור פרשן, ויש לי היכרות מאוד מאוד ארוכה עם עמיחי שפיגלר. אני כבר אומר, גילוי נאות הוא המודל לחיקוי שלי.
ואני חושב ש... איזה מחמאה נתת לו, וואו.
גילוי נאות, אני רואה אותו בגינות ילדים במרכז תל אביב.
המודל לחיקוי שלי, המודל לחיקוי, תמיד אמרתי שאני רוצה להיות עמיחי שפיגלר. הוא יודע את זה, הוא חבר ממש טוב שלי. אני חושב שהוא ממש ישמח לשמוע את הביקורת הזאת.
יש מסורת ארוכה בערוץ הספורט לטנף על הכדורגל הישראלי. זה מסורת ארוכה כשאני...
יונתן כהן, זה חסיד הכדורגל הישראלי. סליחה שאני מגן עליו.
אני שמח שאתה מגן. יש הרבה אנשים, אני לא אומר את זה ברמה הפרסונלית.
אתה רוצה להגיד את השמות? אני אגיד את השמות. כי אני איתך בקטע הזה, אני כועס על זה באותה מידה, ואני לא רואה את התוכניות האלה בגלל
זה. אני לא רוצה לעשות את הדיון הזה בדקה וחצי פשוט, כי זה לא הנושא. אבל במשך המון המון שנים כדורגל אירופאי זוכה לייצוג מסוים בערוץ הספורט, ואז שעוברים לכדורגל ישראלי, זה כללות, זה אלימות, זה
הצהוב.
תלולות. די, תעשה לי טובה.
אתה צודק.
ועכשיו, אתה רואה משחק. שמע, אני ראיתי משחק בליגה לאומית, לפני כמה שבועות של מכבי יפו, לא זוכר נגד מי. אבי מלר משדר את המשחק, תוך כדי המשחק, פתאום הוא משדר אותו כאילו זה סיטי. דה ברוינה מוסר לפודן, שמוצא...
היינו, באמת?
מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
זה מה שהוא עשה?
איפה זה קיים? תענה לי. מה זה הדבר הזה? מה זה הזלזול הזה? מה זה החוסר כבוד הזה?
אני יכול לסגור רגע את העניין הזה מסיפור אישי, חוויה אישית שלי?
אז אני רק אתן הערה. יום שישי, ליגה לאומית, שאני גם חסיד שלה, זה על השטק, לא שומעים, לא את רז אבי, ולא מי שם, כל מי שיושב איתו, לא שומעים את
זה. כן, לא, לא, זה שהם לוקחים את המוצר הזה וצוחקים עליו ומזלזלים בו, זה שערורי. אני אתן לך סיפור קטן שיסגור את הסיפור הזה. אני הייתי עיתונאי בערוץ הספורט, כזה שמסקר קבוצות, וצריך להביא ניוז יומי. ואז אני זוכר ש... אני לא זוכר איזה קבוצה מהקבוצות שסיקרתי, נסע לבית חולים, למחלקה אונקולוגית ילדים, מקום שאני אגב דומע בו רק בכניסה, מהחמלה והאמפתיה למשפחות, ואני מספר את זה למישהו, לא רוצה להגיד אפילו מה התפקיד שלו היה, אני מספר את זה למישהו בערוץ, כי אני רוצה שזה... מישהו שמקבל החלטות.
Okay.
כי אני רוצה שזה יוזכר איפשהו, במעדורה, באתר, אני רוצה לסקר את האירוע. ואז הוא אומר לי, די, זריאן, את מי זה מעניין? תביא אם היה מכות באימון.
זהו, תודה רבה.
אז בואו נדבר על המשחק הזה שקריית שמונה מכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה הייתה חייבת ניצחון, היא חייבת ניצחון כל משחק, ואתה יודע, היא קיבלה את היריבה כאילו הכי נוחה שיש, במחזור האחרון של העונה הסדירה, קבוצה שאין לה על מה לשחק, קבוצה שבינינו, אני בשוק שהיא צברה כל כך הרבה נקודות העונה. אני מעריץ אותה על זה.
אני חושב שקריית שמונה צריך להגיד כמה דברים שהם חשובים. א', הבחירה של הזרים שלהם הייתה מאוד מאוד נכונה. בנגורה, אגב, בעיניי, אחד השחקנים הכי טובים בליגה, למרות שהוא לא שיחק נגד מכבי פתח תקווה.
ומרטינז.
מרטינז נהדר, השניים האלה, באמצע. באמת שחקנים מאוד מאוד טובים, שחקנים מאוד אינטנסיביים מקדימה, סטפנס, הכי הרבה ספרינטים בליגה, ז'רדל, גם שחקן מאוד מאוד טוב, קודם כל יש לך כבר... הביאו
בינואר את בלה שהבקיע את השאר.
הביאו את בלה שהבקיע השאר יפה, אז הזרים שהם הביאו באמת נותנים להם את מה שהם צריכים, יש להם גם כמה צעירים מאוד מאוד מעניינים
דניס
וטובים.
דניס קוליקוב שגידלת, לא?
דניס, שגם מאוד, שתפס שם מקום, ואולי עכשיו, אולי בלם הבכיר שם, יש שם שחקנים מקומיים שזה בילאל שאין שהיה מאוד טוב נגד, עכשיו במשחק
הרון נגד מקבל לא? תחתיק.
הוא יכול לשחק כל עמדה. אבו רומי מצוין.
דימריה.
מה זה?
ניתה אבי מלר?
לא, לא, זה לא דימריה, זה טייפ אחר.
הוא לא דימריה?
לא, לא, זה טייפ אחר. הוא פיזי, הוא פיזי.
הוא פיזי?
הוא מאבקים, הוא גם וגם. בעיניי שחקן.
אבל במוב הוא כזה דימריה.
סופר מעניין.
יש לו כזה יטריה.
מעניין. הוא חזק, חזק, חזק. הוא מין קייס גאנם, אבל...
באסה שהוא נפצע, הוא היה פצוע הרבה עונה.
יותר גבוהה. יאיר מורדכי מצוין. אז יש שם גם איזשהו תלקיד. וגם הקרדיט לברדה, כי ברדה גם... הם לא עכשיו... הם לא עכשיו משחקים כדורגל של כולם מאחורי הכדור, אפס סיכונים. בסדר, יש להם את ה... הם די שמרנים במשחק, אבל גם מנסים קצת להניע כדור. מנסים לעשות דברים, מנסים לחשוב, מנסים זה, ומגיע להם קרדיט.
אתה יודע, הם באמת שמו את כל, את כל יאהבם על הזרים בקישור ומקדימה, והלכו גם על שוער ורביעה אחורית שהיו איתם בליגה לאומית.
נכון.
שזה הרים... זה, אתה יודע, היה כאן סימני שאלה, ובסוף... לא היה להם אפילו בלם שלישי בתחילת העונה, ואז הם שלפו את קוליקוב מנתניה.
נכון.
שבאמת, כמו שאתה אומר, התחיל כבלם שלישי, ופתאום היום הוא, כל משחק הוא מצוין.
פנטסטי, 35 קמש.
ספרינט, וואו.
ווינר, חזק. בנתניה היה נראה שהוא כבר עושה את הדרך, משום מה בחרו לוותר עליו, וגם בקריית שמונה הלך קשה, אבל ברגע שנתנו לו קרדיט...
מה זה לוותר? הוא מושל.
לא, אני אומר... לא רצו לא אותו לעונה הזאת העונה. בסוף, כן. כי שנה שעברה, אפילו כבר לפני שנתיים, אני לא טועה, לא, הוא כבר עשה הופעות, ועכשיו לא בחרו ללכת עם אחרים.
אתה מבין שלמכבי נתניה יש את סטויאנוב ואת קוליקוב.
זה האחים שזה... קרמזוב, אתה יודע.
מה זה?
קובלוב, האחים קובלוב.
לא, האחים קרמזוב.
אתה מבין, זה שני בלמים צעירים, שיש, אתה יודע, יש מצב שנראה אותם פה 15 שנה בליגה.
ואם כבר אמרנו, מתן לוי, גם סיריקונה שעברה במכבי נתניה, קצת יותר מבוגר, הוא 2002.
קצת יותר מבוגר, הוא 2002, כן.
ועוד פעם חזר לליגה לאומית.
נכון.
מה אתה אומר? אימנת אותו בנוער?
לא, לא אימנתי. אימנתי אותו בבוגרים כעוזר מאמן של ריימונד, ותוך כדי העונה הוא באמת עשה התקדמות יפה. כן, גם מישהו שהוא סומן יחסית מוקדם במועדון, מחפש את הדרך שלו.
אוקיי.
טוב, אז סיימנו לסקר את העונה הסדירה, עכשיו בוא נעשה את הטקס.
רגע, שנייה, לא.
מה עוד
יש? הרכב מחזור. אני יודע שזה יושב לך, אבל אני חייב לעשות את זה.
לא, גם הפעם הכנתי שיעורי בית, כמו שאומרים.
כן, בוא נעשה את הכל בזריזות.
אז יש לנו את נבחרי המחזור האחרון של העונה הסדירה, ואז נעשה את נבחרי העונה הסדירה, דן.
הרכב המחזור בחסות מנורה אול סטארס.
שזה בעצם, דן, תשמע, תהיה איתנו, זה חשוב. אתה נותן לנו פה מלא אינפורמציה חשובה ומעניינת, ואתה, אני רוצה לתת לך פה אינפורמציה שתעזור לך.
דבר אליי.
כי בסוף צריך לדעת מה לעשות עם הכסף, איך להתנהל מבחינה כלכלית. זה דבר חשוב. בדיוק דיברנו על זה שיש פה פודקאסט, שאתה יודע, אם תקשיב לו 10 דקות ביום, לא לנו. לנו, אגב, צריך להקשיב את כל השעה כדי לקבל את כל התורה. בפודקאסט כלכלי, לפעמים מספיק 10 דקות ביום כדי שזה ישנה את החיים. אז אנחנו הכנסנו את זה בפנים, ומנורה אולסטאר זה בעצם יועץ השקעות ופנסיה וגמל וביטוח חיים, והם נותנים לך את כל האינפורמציה על הכל ביחד, אתה יודע, עם איש אחד.
כל מה שאני לא יודע, ולעולם לא ידע.
הוא כמו שעין הזה, הוא עושה הכל, האיש הזה.
מדהים.
אז זה שתדע.
אותי שכנעת.
שוכנע.
וואו.
יאללה, אז נבחרת המחזור, יש גם מצטיין, אני בחרתי גם מצטיין, גילי.
גם אני?
אז יאללה, אז נבחרת המחזור שלי. אתה צריך להכריע איזה נבחרת יותר טובה.
אני אנהן.
לא, לא, אתה צריך להכריע אחרי זה, להגיד. ואל תאר, זה שאתה חבר של גילי, זה לא, אני יודע, אתה מבין, זה בעיה. טוב, השוער שלי זה נדב זמיר. הכי קל לבחור את אסף צור, אבל בטו לו פעם אחת למסגרת. נוזמם הוא שמר על רשת נקייה. אז נדב זמיר, מגן ימני רועי לוי, שני בישולים, בלם חפשי ומרסלן, סתם כי בא לי לפרגן לו, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל משמיצים אותו. מגן שמאלי רועי רביבו, לפי דעתי אפשר היה לבחור מישהו אחר, אבל רועי רביבו שחקן טוב. קשר אחורי אנזי, אמצע ירין לוי יחד עם דור מיכה, אמצע שביתה ירושלים מול הפועל באר שבע היה מצוין. כנף, מנשה זלקה, למרות שהוא שחק מגן, אבל מבחינתי שהוא ורועי לוי יחליפו תפקידים, גם הוא עם שני בישולים. עוד כנף זה חוזז, עם צמד, וחלוץ אלפרדו סטיבנס, זה לא סטפנס אגב, זה סטיבנס, שער ובישול.
יפה, הרכב שלנו די דומה אני חושב. אז עוד פעם, מרכב המחזור שלי בחסות מנורה אולסטארס, שואר לויטה, שנתן לחדר את הניצחון על ריינה.
עם הצלאי שם בסוף.
אגב, הוא ורפאלו המבוגרים בליגה, שנתון 86.
איתן טיבי לא יותר מבוגר? בכמה איתן?
איתן 87.
אוקיי.
שזה גם קטע, אתה יודע, ראיתי אותו שבוע שעבר, את איתן טיבי היה לבן הבכור של שכטר בר מצווה, ופתאום ראיתי את טיבי, אמרתי, בוא נאו, בבאר שבע, שכחנו ממנו.
הנה, הזכרנו.
יש ויטור ופונק.
בלטקסה בלוריאן.
יש בלטקסה בלוריאן, והוא חמישי, אז הוא גם לא בסגל רוב המשחקים. שכחנו מקיומו, מעניין מה יהיה איתו. אוקיי, בלמים, קוליקוב ובן ואבא. התלבדתי עם ניר ביטון, אבל קוליקוב ובן ואבא. רואי לוי מגן ימני, זלקה שמתי כמגן שמאלי.
זה להכניס אותו.
אנזי, ירין לוי ומוצ'ה. זה גם היה עם...
כבר ניצח, אני רואה אותך שהוא כבר ניצח.
לא, כי גם היה פה מיכה, גם היה פה התלבטות, שמע, בסוף רק 11 אפשר לבחור.
מגיע למוצ'ה.
חוזז בצד אחד, אצילי בצד השני, וקורטס חלוץ גם כן מחדרה. שוב, אתה אלפרדו, אני קורטס, בסדר.
קורטס יותר חשוב מבחינת הניצחון, אתה יודע, בסוף סטיבנס...
זה בגדול.
יאללה, ניצחת.
תקו. מי השחקן המצטיין שלך של המחזור?
זלקה.
יפה.
די, זלקה, צריך לתת לאיש הזה את היחוס, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים עליו שהוא גיבור, נכון? שהוא דמות, שהוא...
פטריוט.
שהוא פטריוט, אבל בסוף הוא גם אחלה שחקן כדורגל. ובמשחקים האחרונים הוא אחלה שחקן.
השתדרג עם השנים גם, קיבל ביטחון, פתאום הקרוסים...
המקביה הטוב בעולם.
קריחה שנתאחרה.
לייט בלומר אוהבים לומר.
מי שלך?
רועי לוי מאשדוד.
שהוא שנה הבאה בביתר.
שעשה שני בישולים, וכל התקפה... הוא יוזם מצב, והוא שחקן חושב, הוא גם לא ראש בקיר, הוא יודע מתי למסור, מתי להעביר. ואגב, אתה אומר ביתר,
100%.
הוא מבית שרוף מכבי חיפה.
100% ביתר.
הוא שרוף מכבי חיפה, ברמה שהיו הולכים למשחקים, ככה אני מבין. אז אם יהיה לו מכבי חיפה, אני אומר שהוא יעדיף אותם, אבל ימים יגידו.
איזה קרנף הוא. מה עוד? יש לנו שערי המחזור.
שערים, כן.
אז אני מקום שלישי, קריסטיאן בלה. אתה יודע למה? כי היו מלא שערים כאלה בליגת האלופות שבוע שעבר. נכון? את הרחוק הזה.
מישהו רוצה כבר להתייחס לזה שקוראים לו קריסטיאן בלה?
למה? מה להגיד על זה, קריסטיאן?
כמו קריסטיאן בייל. זה לא מטריף אתכם.
לא הלכתי, אבל זה...
השחקן קולנוע.
קריסטיאן בייל.
אני מכיר את גארט בייל.
פשוט העולם ממשיך ואף אחד לא מתייחס לזה.
אף אחד לא מתייחס לזה. מקום שני, שלומי אזולאי, ומקום ראשון, יובל שדה.
אז אנחנו דומים, רק אני שמתי את אזולאי ראשון ואת שדה שני. ובלה שלישי אצלי גם. אז אותו דבר.
כן.
ועכשיו פינה בקטנה, אתה יודע, שאני אוהב מי שמצאות.
זה הפינה שלי, אני לא מצליח לעשות את הפינה הזאת.
מה זה עושה?
אני לא מגיע, אני לא מצליח.
שאתה רואה את התוצאות, ואתה אומר, מישהו לא מהמשחק, מי גמור מהתוצאה, ומי מרוצה מהתוצאה, סתם.
אתה יודע איזה טוב הוא בזה, הוא וקנדה?
יש לי קבוצה של חברים, של כדורגלנים, לא נאמר את שמם, שאתה יודע, בעיקר במשחקי נבחרת, היינו אומרים, מי עכשיו הכי מרוצה, מי עכשיו הכי גמור. זה מצחיק. אז סתם, נגיד בניצחון של אשדוד, המרוצה, זה היה מסאי דגו, אל תכעס עליי מסאי.
אתה מבין, אני לא מצליח ללכת לשם אפילו.
לא, זו פינה מדהימה. כל הפודקאסט צריך רק להיות הפינה הזאת בעצם.
כן, ובגול של מלמד, שבהתחלה נפסל, הוא הפקיע גול בהתחלה.
או שניים שנפסלו.
לא, מלמד הפקיע אחד שנפסל, את השני רואי אלימלך
הפקיע. אוקיי, סבבה.
אז בדמיינתי שברגע שנפסל הגול, זה היה להתחלה את אוהדי הפועל חיפה, איך הם מרוצים, כאילו גמרו אותו. אז זה סתם האנקדוטות הקטנות שמצאתי. לא דיברנו על מלמד, באמת שהפקיע שער בכורה במכבי חיפה, והיה נראה לא רע, אחד הפקיע שנפסל, והוא עדיין מלך השערים של הליגה.
עדיין.
כן.
זה לא יחזיק.
עכשיו אתה יכול לעשות עם הטקסים והגרמי
עכשיו, פפיון והפפיון. וכאלה, וטקס נבחרי העונה הסדירה.
הייתם אומרים לי, הייתי מביא פפיון.
נכון, אני גם רציתי. טוב, נתחיל ממצטיין. אתה ראשון.
אני ראשון.
אז רגע, אני חשוב לי לומר שהמצטיין
הוא
בחסות הכוכב של גולדסטאר.
הכוכב
של הליגה בחסות גולדסטאר.
הכוכב של גולדסטאר, הנה הכוכב.
יאללה. לחיים.
בואו נעשה משהו אחר. אתם תגידו ואני אגיד משהו אלטרנטיבי כזה.
אוקיי, אהבתי.
מתאים?
גילי יתחיל. מצטיין שלך.
נראה לי שזה נדוש, קינגס קנגוע.
10 שערים, 7 בישולים.
בדיוק.
אבל זה לא רק המספרים, כי אם אתה מסתכל מספרים, זה דיה סבא. אתה לא יכול לנצח את המספרים של דיה סבא.
לא, קודם כל יש פה השפעה גם להצלחה קבוצתית, מן הסתם.
זהו, תודה.
והוא עושה דברים שאתה רואה שהוא מעל הרמה.
הוא מעל הרמה. כן, מי האלטרנטיבי שלך?
זלטנוביץ'.
איגור.
כן.
איגור שלנו.
אלטרנטיבי אמרתי, אם הפרצופים שלכם...
אוקיי, אבל גם צריך להסביר אז.
המניה מאוד מאוד בטוחה, שוב, עשה עונה שהוא יגיע למספרים, אפילו יעקוף את המספרים שלו, את ה-15 שהוא עשה פעם. התחיל את העונה פצוע, לא מדברים על זה, הוא וורגס התחילו את העונה פצוע עם מרקו, והם נכנסו לתקופה מאוד מאוד קשה. חזר, והוא וורגס שני השחקנים שבעצם עושים את הריצה, הכי מרשימה אולי בליגה הזאת, צריך להגיד את זה. שני שחקנים מאוד דומיננטיים, ושמביאים את מכבי נתניה ממקום אחרון, לפלייאוף עליון.
אוקיי.
אלטרנטיבה.
אהבתי. יאללה, בוא נרוץ על נבחרת העונה הסדירה, אני ארוץ ואז תיתן את שלך, אז שוער, אסף צור, אתה יודע, אפשר להגיד ג'רפי, אפשר לא יודע מה, אבל מבחינתי אסף צור, הוא א', יש לו הכי הרבה עצירות בליגה, יש לו את ההגנה אולי הכי פחות טובה מאלה שמתחרים איתו. מגן ימני גיא מזרחי, אני מודה שהייתה לי התלבטות, אני חושב שאם סגיב יחזקאל לא היה נפצע, הייתי בוחר את סגיב יחזקאל.
גם אתמול משחק פחות טוב של גיא מזרחי, שככה...
משחק פחות טוב של כל הפועל באר שבע, אז אתה יודע, אם אתה מסתמך על אתמול, גם קנגווה, הוא לא שחקן העונה. אבל גיא מזרחי הוא המגן הכי יציב בליגה. בלמים, מיגל ויטור, בוחר אותו ראשון לפני כולם, אין בלם שהייתי בוחר לפני מיגל ויטור. מיימבו, צריך להזכיר, להפועל חיפה יש את ההגנה השלישית הכי טובה בליגה. הרבה בזכות האיש הזה, גם ג'רפי, אבל הרבה בזכות מיימבו, הוא הכי יציב, לידו מתחלפים בלמים. מגן שמאלי, אלדר לופז, מהשחקנים האלה שאתה אוהב שהם איתך, וכל כך שונא אותם כשהם נגדך. אגב, ארבעה שערים, ארבעה בישולים העונה, לאלדר לופז כמגן. קשר אחורי ונטורה, אי אפשר לבחור מישהו אחר לפניו. 50-50 קנגווה, ומקדימה זה דיה סבא. כנפיים, שואה, פטאצ'י, וחלוץ גיא מלמד.
בוא'נה, אנחנו ממש אותו דבר.
באמת?
כן.
מה, אחד לאחד?
מה השינויים? שני שינויים. נו. רק שוער ומגן ימני, השאר זה בול.
אליאסי
בחרתי, אתה בחרת את אסף צור.
כן.
ובמגן הימני, או רוי לוי או קרם ג'אבר.
אבל ג'אבר כבר הוסט להיות בלם עם
יוסי אבוקסיס. בלם ימני בשלושה בלמים, ועדיין יש לו ארבעה בישולים.
אגב,
יש לו גם שער.
יש מצב שאם עושים בחירות בשכונה, ויש לי גיא מזרחי ורוי לוי, יש מצב שאני בוחר רוי לוי. אני פשוט חושב שמסתכלים על העונה, אז אתה יודע, אני מסכים איתך.
כן. אז זו קרם ג'אבר עם הגול הגדול נגד ביתר בסללום, וארבעה בישולים, אז אני אלך איתו עם קרם ג'אבר, והשאר אותו דבר, ויטור ומיימבו, לופס בשמאל, ונטורה קנגו, הסבא, שואה בשמאל, פטאצ'י בימין ומלמד. זאת אומרת שבאמת הגיע להם את זה.
אז אנחנו בנהלים, ועכשיו יבוא הבחור ויתן את הנבחרת האלטרנטיבית של העונה הסדירה.
נו. ג'רפי מגיע לו קרדיט, כמו שאמרת, שלישי בספיגות.
כן, ג'רפי, חד משמעית.
מאוד שיפר את המשחק רגל שלו בפרספקטיבה של כמה שנים, באמת. וגם איש של יציבות בשביל הפועל חיפה. רועי לוי באלטרנטיבי, אבל התייחסתם אליו ודיברתם עליו הרבה. בבלמים, נקודה מעניינת, אין בלמים, כל הזמן מדברים על זה שיש מצוקת בלמים לנבחרת ישראל.
כן, בחרנו שני זרים פה בבלמים.
המון בלמים צעירים.
ויתור שחקן נבחרת ישראל.
המון בלמים צעירים שמקבלים דקות משמעותיות. דיברנו על האחים קרמזוב, ניקיטה סטויאנוב, שהולך כנראה לאוסטריה וינה, ודניס, שאני מכיר באופן אישי.
קצת מחקו אותו את סטויאנוב, בגלל שהוא לא העריך חוזה. אבל כשהוא שיחק הוא היה מדהים.
כשהוא שיחק הוא...
היה בנבחרת.
בדיוק, אפילו קיבל זימון לנבחרת. עידו כהן, מכבי פתח תקווה, שתפס את המקום ומשחק ברמה מאוד 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 גבוהה.
אתה יודע איזה כיף שבחרת בו, אתה יודע למה?
למרות שהוא גם יכול לשחק שש, חשוב להגיד את זה.
אתה יודע למה אני אוהב שבחרת אותו?
לקרוא לו בלם.
אתה זוכר מה קרה במחזור הראשון של העונה לעידו כהן?
כן, אני זוכר. בנדל
אדום.
מה, הוא חק נגד סכנין דקה רביעית?
הוא זוכר טוב.
אה, נכון, אתה זוכר.
יפה שאתה מפרגן לו אחרי זה.
חד משמעית. ליסה ביסט, 2005. נכון. לייש, 2005. מלמוד.
לא, יש לא בכזאת עונה
לא,
טובה.
לא, אין בעיה. אני אומר...
אתה סתם נותן רשימה של בלמי עתיד.
לא, של בלמים.
אוקיי.
צעירים מאוד בגיל אולימפית, שקיבלו דקות מאוד משמעותיות. ניסה
ביסת שחקן.
כי כן. שילירמק פחות דקות, אבל גם אתמול פתח, גם שנתון 2005 או 2006.
כן, 2005.
2005, נכון.
כן.
אז זה מעניין.
תחשוב שב-2005 היה את שילירמק.
נכון.
ליסה ביסת, ניקיטה סטויאנוב. נכון. והיה גם את שביט אלגבי, שהיום נכון, הוא קשר אחורי ביפו, נכון, מושל ממכבי פתח תקווה. נכון. ורועי לוי, שהוא חריג עוד בהפועל תל אביב אולי, עם רגל שמאל.
2005.
כולם 2005.
נכון, נכון. גם רועי לוי.
שנתון
נכון.
של בלמים.
יפה. נכון. יאללה, מגנים.
מגנים רק רועי לוי שמתי בעצם, בנארוש, בחירה כאילו...
נועם בנארוש, שיחסית, גם 2005.
היא כבר לא כזאת אלטרנטיבית, כי כן, היא באמת כבר שנה שנייה שהוא מאוד משמעותי, ושוב, חלק מהקרדיט של בסוף הוא בחוליית הגנה, שלישית הכי טובה בליגה. בקישור חייבים להזכיר את בנגורה, כבר הזכרתי את צדריק דון, בעונה באמת, באמת מאוד מיוחדת, מי שרואה את המשחקים, איזה איכויות. קרדיט גם לזיו אריה שבעצם שינה לו את העמדה, ושם אותו קצת יותר אחורי, והדברים שהוא פשוט, הוא בלתי לחיץ, השחקן הזה, וגם קשה להאמין שהוא יישאר, שהוא יישאר שם.
היינו צריכים אולי לעשות הרכב לפלייאוף העליון, והרכב לפלייאוף התחתון.
אתה יודע למה אני מחייך שהוא אומר את סדריק דון? כי, ואתה גם כל הזמן אומר את זה, שמע, אתם א', חושבים אותו דבר כנראה, כי הרבה פעמים מבקרים את זיו ארי על זה שהוא לקח אותו אחורה. למה אתה לוקח את סדריק דון אחורה? ואז שניכם אומרים שזה הדבר הכי טוב שהוא עשה בפועל ירושלים. בעיניי זה מקסים לראות את הזווית.
דיברנו פה כבר על ערוץ הספורט, נכון?
בלי להזכיר שמות. בסוף אתה יודע, זה היה הבית שלי הרבה שנים, אבל יש לי את הביקורת אליהם.
עוד שמות להתייחס אליהם. דיארה מהפועל חיפה.
וואו.
שהגיע ביום האחרון של החלון, אם אני לא טועה.
מושל מריימס.
הסתובב בחלון הרבה זמן, אף אחד לא לקח אותו, בסוף לקחו אותו ביום האחרון לדעתי, והביא להם איזשהו מימד שלא היה להם בתחילה, ממש איך שהם התחילו את העונה באוגוסט ותחילת
ספטמבר. כן, אבל הפריצה שלו הגדולה, קצת בדומה לחוגי, היה מהעזיבה של מלמד. שמלמד עזב,
שמסית אותו,
הוסית אותו לאמצע.
עוד שני שמות.
כן.
אמרתי כבר ורגס. באמת שחקן שהוא פשוט מעל הרמה של הליגה.
הקבוצות הגדולות.
גם משחק באמצע, גם משחק בצד, גם בלתי עציר פשוט, אין מה להגיד. ודור חוגי. דור חוגי, 7 שערים כבר.
ב7 משחקים.
יכול לסיים דו ספרתי פתאום.
ב8, אחרי המשחק האחרון.
צריך להגיד את זה. למרות שזה לא על פני עונה שלמה,
אבל נכנס... שמע, אם הוא עוברת מלמד, אני בוכה.
אבל בסוף הוא נכנס, בסוף הפועל חיפה נאבקו על פלייאוף עליון, היו בטוחים שברגע שמלמד הולך, אין להם סיכוי להיכנס, והוא נכנס למשבצת הזאת, הבקיע במאני טיים, ווואלה, והם בפלייאוף העליון, ולפעמים אתה יכול להיות מצטיין גם אם עשית תקופה יחסית קצרה, אבל שהייתה מאוד משמעותית למועדון.
עכשיו אני אגיד לכם מה מדהים, סליחה, לפני שנתקדם לקטגוריה הבאה, אף אחד מאיתנו לא בחר שחקן התקפה אחד מהפועל באר שבע. אחד, לא באלטרנטיבי ולא בהרכב. וזאת קבוצה שהיא מקום ראשון.
לא, אלטרנטיבי מראש,
אין בעיה, עדיין, אבל עדיין בחרת...
מתייחס יותר לקבוצות
אין
האחרות.
אין בעיה, אבל לא עבר לנו בראש לא, אפילו...
כי אלון תורג'מן בטוח שמגיע לו...
לא, אלון תורג'מן בעונה גדולה, כמובן הכל ביחס לציפיות.
כן. אבל עדיין לפניו יש את גיא מלמד ודין דוד, ואתה יודע, עוד...
דן ביטון בעונה, אני חושב, הכי טובה שלו בקריירה, מצליח להשפיע סוף סוף על קבוצה גדולה ומקבל את המפתחות.
בשורה התחתונה, אף אחד מאיתנו לא
בחסך לבודו. וגנח לא שם, רק כי שנה שעברה הוא כבר פרץ.
גנח שחקן נהדר, שחקן נהדר, והתקרה שלו עוד גבוהה, הוא עוד התקדם. ואליאל פרץ, שגם הוא כאילו, הוא כזה מהרן ללה של הדאבל. כזה, יש את היותר כוכבים סביבו, והוא עושה את העבודה אחורה. אתה יודע, מהרן ללה, כאילו, איפה שהכנף לא היה יורד לסגור את המגן שלו, הוא היה שם סוגר.
אתה צריך שחקן כזה.
יש לו את התרומה היותר אפורה שמאמנים רואים, ואוהדים ותקשורת אולי קצת פחות.
כי הוא כן ברשימה של האלטרנטיבי, וחשבתי על זה, לתת אלטרנטיבי בתוך זה שכולם אומרים קנגווה וונטורה, הוא הצלע המשלימה של השלישייה הזאת, שזאת השלישייה הכי מאוזנת שיש. שהוא בעצם מביא את האיכויות שהם צריכים, הוא יודע מתי רגע להאט את המשחק על הכדור שצריך, לקחת סיטואציות לא רק קדימה, אלא רגע...
הוא חוטף מה לכדורים.
נגדכם.
הוא לוחץ.
נגדכם, כשאתה אימנת את מכבי פתח תקווה, אני חושב שהוא חילץ 3 כדורים שהובילו לגולים.
שיפר מאוד את המשחק לחץ, נכנס לרחבה מדהים, הוא כל עונה מסיים עם גולים, מאז שהוא התחיל לשחק.
וגם בחול שהוא היה, גם באוסטריה וגם בקפריסין, הוא שיחק ונתן את המספרים שלו, זאת אומרת, יש לו את היציבות.
הוא קצת underrated, שהשנה פתאום הוא לא מקבל מספיק קרדיט, כי כל הקרדיט הולך לוונטורה ולקנגווה, שהם באמת מדהימים, אבל הוא זה שמשלים את השלישייה הזאת בעיניי.
טוב, קטגוריה הבאה, פה יש נציגות, לפחות אצלי, להפועל באר שבע, מאמן העונה. אתה יודע, יש יוסי אבוקסיס, יש ברק יצחקי, אבל בסוף, בתחילת העונה, אם היית אומר לי שככה תראה העונה של הפועל באר שבע, הייתי חושב שאתה או שיקור, או שהתבלבלת בפודקאסט, רן קוז'ו.
חד משמעית.
אין ספק פה בכלל. אני אלך יותר רחוק. אם הפועל באר שבע לוקחים דאבל, זה אולי העונה הכי גדולה של מאמן ישראלי.
מסכים.
זה לא רק התוצאות, זה גם איך הם עושים את זה, ועם הסגל, ואין מה להגיד. אם הם לוקחים דאבל בעיניי, זה צריך להיות הדיון. האם זאת העונה הכי גדולה של מאמן ישראלי, או שהיא איפשהו טופ 3, טופ 5, משהו כזה.
כן, והיפה שהוא יכול לקחת דאבל ויכול לסיים בלי כלום. אחרי. וזה יפה. והייתה לי על זה שיחה עם אלי גוטמן לאחרונה, שדיברנו על מאמנים, והוא כאילו אמר, בסוף, אתה צריך את ה... לשים את החותם, ואם אין לך את ה... אתה יודע, אתה יכול לעשות עונה גדולה, לא לקחת את הגביע, לא לקחת את האליפות, אתה יודע, אין את החותם הסופי, שלפעמים זה ראייה שהתחית קצת, אבל לא בסוף זה מה שזוכרים.
זה התוצאות.
בסוף זה מה שזוכרים. קוז'וך בכל מקרה עשה, שם את עצמו העונה במקום, במקום גבוה.
סידר לעצמו קריירה לאיזה 5 שנים עכשיו לפחות, לא משנה מה יקרה. הוא יכול לקרוס עכשיו, עדיין יהיה לו עבודה.
הוא לא יקרוס, אבל.
תראה מה עושים לברק בחר אחרי 6 אליפויות. תסתכל מה עושים לו אחרי 6 אליפויות, אין מה לעשות.
הקהל, המועדון, אני חושב ש...
הקהל, התקשורת, וקוראים לפטר אותו, ואין מה לעשות, הזיכרון הוא קצר.
טוב, תגלית העונה, מישהו רוצה להגיד אותו כבר? אמרנו אותו כבר.
ירין לוי וניקיטה סטויאנוב, הייתי מוסיף, למרות שהוא בא לאחרונה לא משחק, עניינים של חוזה וכאלה.
אבל ירין יציב, זה מתחיל... ברק יצחקי מעדיף את ירין לוי על כל שחקן אחר בקישור. אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, שהוא יוציא את מיכה, והוא יוציא את יונה, והוא יוציא את סורו, והוא יוציא את ג'אנו הזה, ג'אנו. ירין לוי תמיד שם, אתה יודע, תמיד הוא היה עושה חילופים בתחילת העונה, אני זוכר במשחקים נגד מכבי חיפה ומכבי תל אביב בטדי, הניצחונות הגדולים של ביתר, הוא הוציא את כולם, את ירין לוי הוא לא הוציא. אז, לא היום שכולם מכירים אותו.
אני איתכם לגמרי.
יאללה, אכזבת העונה זה הקטגוריה, מה לעשות, קצת הכי מבאסת, אבל צריך לדבר עליה, וצריך להגיד מראש, שזה נטו ממקום ביקורתי מקצועי. אף אחד, אתה יודע, אני הולך להגיד שם שאולי יפתיע. אני אתחיל?
קודם כל, זה חייב להיות מאמן?
לא.
כאילו, אתה אומר אכזבה, זה ישר הולך למאמן.
לא, לא. זה יכול להיות קהל, זה יכול להיות שופט, זה יכול להיות שחקן, זה יכול להיות ההתאחדות, זה יכול להיות המנהלת, זה יכול להיות מועדון. תבחר מה שאתה רוצה.
אוקיי.
אז אני בחרתי דווקא מאמן. אבל אני אגיד לך מה, אני הלכתי, אני הולך על ברק בחר. כי, אתה יודע, בסוף הקבוצה שלו מקום שלישי, אבל כמו שדיברנו על קוז'וך של מה אתה מצפה בתחילת העונה, הרי בסוף ממי אתה מתאכזב בחיים? ממי שיש לך ציפיות ממנו. ומברק בחר, חזר מהכוכב האדום, הייתה איזו תחושה, בטח אצל מכבי חיפה, אצל הקהל של מכבי חיפה, ואפילו בכדורגל הישראלי של, נגמר הסיפור. נגמר, הלך על כולם. ברק בחר חזר, חזר לביתה למכבי חיפה, הולכים להביא פה זרים בים בכסף, ינקלה יפתח את הארנק, והם הולכים רסק את הליגה, וזה רחוק מזה, זה כל כך רחוק. דיברנו על זה בדיון על מכבי חיפה, ברק בחר לא מוצא את עצמו, לא מצא את הקבוצה שהוא רוצה לראות, והייתה לו את העונה הזאת בהפועל באר שבע, זאת אפילו עונה יותר קשה בעיניי, ממה שהיה לו בהפועל באר שבע, אז הוא גם פותר.
זה העונה החמישית.
כן, אז הייתה עונה, בעונה החמישית הוא פותר. בעונה החמישית הוא פותר.
רביעית הוא לא זכה, הוא סיים אותה.
נכון.
הוא התחיל את החמישית.
ואז פותר. אני לא חושב שמגיע לו שיפטרו אותו, אני חושב שאם יש מאמן בכדורגל הישראלי שיש לו את הזמן חסד הזה לייצר עוד עונה, זה ברק בחר, והוא יקבל אותה, ובצדק. ועדיין, העונה הזאת, ואם תשאלו אותו, ואני בטוח שבסוף העונה הוא יעשה את הרעיונות הרחבים שלו, אלא אם כן יקרה איזה פלייאוף הזייתי, אנחנו מדברים על סיום העונה הסדירה, הוא מבחינתי אכזבת העונה.
אוקיי, אז בגלל שזה היה כזה די צפוי ללכת על מאמנים, ואתה יודע, אני אבחר במועדון בני סכנין, כאכזבה שלי, וזה נוגע בכל האספקטים, גם המקצועי, וגם היותר ניהולי אפילו. ורק מה שעולה לי לראש ככה בשלוף זה המקרה עם אומיונגה, שרושמים אותו להרכב שהוא לא מופיע בפורטל, רושמים אותו עם בכתב יד המנהל קבוצה, ומפסידים טכנית בגלל זה ובצדק, והעניין של הקרוז שלהם, שהוא מעבר, אמנם מנסים להקטין את זה, הוא מעבר לקרוז במועדון, ואמר את מה שאמר. אמנם פיתרו אותו בסוף שזה היה חייב לעשות, אבל עוד נדבך, מה שקרה עם ביתר ירושלים, כל נושא האצטדיון, שלא הצליחו לגייס מאבטחים. כל הזמן יש איתה משהו. פעם, אני זוכר, לפני עונה או שתי עונות, היה שם בעיה של שילוט שהגיעו מבאר שבע למשחק וביטלו את המשחק.
מה? והיה משחק נגד מכבי חיפה במושבה. משחק שבוטל גם על עניינים של מאבטחים.
אז קודם כל עניין ההתנהלות, כי זה באמת זה ליגת העל, וגם כאילו גם ככה יש לה מגזר איזה סטריאוטיפים כאילו של, אתה יודע, מזרח תיכון ולא מקצועני והכל חפרי, אז בואו תראו שזה אחרת. בואו תראו שאתם מקצוענים ושאתם עומדים בכל הסטנדרטים שכל שאר המועדונים עומדים, ותוסיף לזה בסוף גם את העניין המקצועי.
יש לך אכזבה או שאתה מעדיף להימנע?
אני אמנע.
אתה מהאום.
כן, לא.
מובן לגמרי, הכל בסדר.
בסדר גמור, אתה בתוך התחום. מה עוד? זהו, נכון? סתיים לו הפרק, וואי, זה עבר לי מהר.
אני יכול להגיד נקודה מעניינת, לקראת הפלייאוף, אנחנו נכנסים לפלייאוף.
מתבקש אפילו.
על מכבי, קודם כל, סגיב יחזקאל
חוזר. רגע, מכבי תל אביב, תשמע, יש אוהדי מכבי חיפה, שאם אתה תגיד מכבי, ואנחנו נצא מנקודת הנחה שזה מכבי תל אביב, הם לא ישמעו את הפודקאסט יותר. מכבי תל אביב, אתה יכול להמשיך.
אוקיי, מכבי תל אביב, סגיב יחזקאל חוזר. אני חושב שהוא מאוד משמעותי. לסגנון משחק שלהם, הם מאוד סבלו מזה לא היה להם אופציה התקפית בצד ימין, ואני חושב שזה כן יכול לשנות משהו בדינמיקה של המשחק. ומשהו מעניין, עם ערן זהבי, איך זה יסתיים, וכרפרנס, שטעונה של מכבי שנימני, לא שיחק כל העונה, חזר בסוף.
שדגו שבר את הרגל.
והביא להם אליפות. אם זה יהיה הסוף של הסיפור הזה, זה יהיה סוף מדהים מבחינת ערן זהבי, וגם מבחינת המועדון, ומעניין, מעניין לראות לאן זה הולך.
אם זה קורה, שזהבי נכנס במשחקים האחרונים ונותן גולים והם זוכים באליפות, אז לזטיץ' גם ימשיך בסוף העונה הבאה.
היית מאמר נגד זה, שזה מה שהולך לקרות? תסריט לא בלתי סביר.
לא מופרך.
אני יכול להגיד לך שזה מבחינתי הרגע לסגור את הפרק, כי אני אמרתי את הדברים האלה בפרק הקודם, ואם אתה אומר את זה גם, אז אני את שלי עשיתי. אז זהו, מסתיים לפרק הזה, סיימנו את העונה הסדירה. מאוד מאוד מעניין לראות מה יהיה בפלייאוף, יש הרבה דברים לשחק עליהם, גם על מקום באירופה, גם על אליפות, גם על מי תרד ליגה. בקיצור, הכל פתוח, הכל חי, הכל כיפי. אז תודה רבה, אדם רומן.
איזה כיף.
גיל ואני, פעם הבאה שאני אראה את גיל, זה גילי.
גילי ורמוט, תקרא לו.
זה יהיה ביום חמישי בשדה.
אגב, מתי אתה אייקון באמת בכדורגל? שאתה הופך להיות שם פרטי. אבי, אורי,
גילי,
אלי,
אתה גילי.
ערן. אתה יודע, עד שאתה לא...
לא, אבל הוא היה ורמוט, אנחנו הפכנו אותו עכשיו לכאילו זה גילי. נכון? אתה ורמוט, מה?
שאתה נהיה שם פרטי וזהו,
אז כאילו...
שם במה, מדונה.
אתה אייקון...
יאללה, סיימנו את הפרק, ימים ושבוע טוב ובשורות טובות, יאללה ביי.